עזרה את זרעיך, ולערב תנח את ידיך. הוא בן אדם, בבוקר יוצא לעבוד, צריך לעבוד, וגם בערב הוא צריך לעבוד. עכשיו, הגמרא פה מביאה דעות של תנאים על מה הכוונה, מה זה הבוקר הזה שהוא צריך לעבוד בו, ומה זה הערב שהוא צריך לעבוד. רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, ללמוד תורה בזקנותו. היו לו תלמידים בילדותו, היו לו תלמידים בזקנותו. שנאמר, בבוקר זה על זרעך, ובוקר. כלומר, רבי עקיבא בא ואומר לנו, מה זה הבוקר? הבוקר זה זמן של בן אדם צעיר. מה זה הערב? הערב זה בן אדם שהוא כבר זקן. בבוקר בן אדם צריך, אומר רבי עקיבא, למדת תורה כשהיית צעיר, תלמד תורה כשאתה זקן. לימדת תורה כשאתה צעיר, למד תורה גם כשאתה זקן, ועכשיו אנחנו נראה סיפור על רבי עקיבא עצמו, שגם היה נאה דורש, אבל גם נאה מקיים. אמרו, 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד. למה? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. זה אנחנו יודעים שאנחנו, תימי הספירה, אנחנו בעצם דיני הוולות שיש לנו היום, זה בגלל תלמידי רבי עקיבא שמתו, רק העיר פה הרד סוגריים, פעם זה לא היה ככה. פעם בין פסח לבין שבועות זה היה זמן שמח. היה את חג פסח, חג החירות, כולם היו שמחים, ומשם התחילו לעלות לאט לאט לכיוון שבועות, 49 ימים של ציפייה, של עלייה מדרגה אחרי מדרגה עד לשבועות. רבי עקיבא מצמיח 24,000 תלמידים, אני אומר, צריך לקלוט מה זה הגודל הזה של 24,000 תלמידים. תארו עצמכם, כל חיילי צה"ל שנהרגו, מאז קום המדינה ועד היום, זה 20 וקצת אלף חיילים. ורבי עקיבא, ב-33 ימים, מאבד את כל התלמידים שלו. כל התלמידים שלו, 24,000 תלמידים. עכשיו שבאופן אנושי פשוט, כל אחד מאיתנו אחרי אירוע כזה, היה אומר, תודה רבה, ניסיתי, גידלתי תלמידים, לא הצלחתי, כולם מתו, אני הולך הביתה. ורבי עקיבא הוא לא כזה. רבי עקיבא בדיוק הפוך. אתם זוכרים מה המימרה שלו בהתחלה? הוא אמר, לימד תלמידים בצעירותו, ילמד בזקנותו. והיה עולם שמם. אחרי שכל תלמידים של רבי עקיבא מתו, זהו, דממה רוחנית. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ישנה עליהם. רבי עקיבא לא מתייאש, כאן מתחיל מההתחלה. במקום אחר במדרש כתוב שרבי עקיבא 40 שנה היה רואה, 40 שנה למד תורה ו-40 שנה פרנס. הוא כבר לא היה צעיר. בטוח שהוא לא היה צעיר כבר היה, לא יודע, סביבות גיל 70-80, רבי עקיבא בשלב הזה, והוא הולך ללמד תלמידים, הוא בוחר לעצמו 5 תלמידים מיוחדים. מי מאותם הוא 5 תלמידים? רבי מאיר ורבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. רבי מאיר, רבי יהודה, ואנחנו יודעים שגם רבי מאיר מופיע הרבה מאוד במשניות, בגמרא הוא מופיע הרבה מאוד. מה?
בגמרא בביטלמה של רבי מאיר היה בן של נירון קשר.
כן, אבל אני אומר, היה תלמידו של רבי עקיבא. יש את רבי יהודה ורבי שמעון שיש להם מחלוקות מאוד נוקבות לתוך הש"ס, וכמו שהגמרא בעצם אומרת בתחילת מסכת מגילה, כל תורה שבעל פה היה לי בדי רבי עקיבא. אתם יודעים שרבי עקיבא הם אלו שהולכים ומפיצים את התורה שבעל פה. אני רק רוצה שתזכרו את השמות האלו, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, 5 תלמידים. אנחנו תכף נעבור לגמרא בשבת, שמראה איזה דיון שמתנהל בין אותם תלמידים. הגמרא מסיימת פה ואומרת, והם העמידו תורה. זה היו אותם תלמידים שאחרי זה העמידו את כל תורה שבעל פה, ספרה וספרה וזה, כולם אליבא דרבי עקיבא. עכשיו אנחנו נעבור לגמרא במסכת שבת, דף ל"ג. זה לא קשה לזכור את זה, דף ל"ג, זה כמו ל"ג בעומר, אז זה ל"ג בשבת. זה סיפור על רבי שמעון בר יוחאי. סיפור גם כן שבחלקו ידוע, ואנחנו נשתדל להתמקד בו. הגמרא לפני כן מספרת על זה שרבי יהודה, אותו תלמיד של רבי עקיבא, זכה לכינוי ראש שמדברים בכל מקום. הוא הפך להיות המנהיג של החכמים, והגמרא שואלת, למה הוא הפך להיות המנהיג של החכמים? והיא מספרת סיפור. דייתוי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון. אתם זוכרים? זה 3 מתוך 5 תלמידים של רבי עקיבא. ויתיב יהודה בן גרים גבאיו. יושב שם עוד מישהו לידם, יהודה, הוא גר צדק, אבל הוא לא שייך לחבורה, הוא ככה, אני יכול רק לתאר את הסיטואציה, יושבים שם שלושה תלמידי חמים מהתלמידים של רבי עקיבא, ובטח הוא אומר עצמו, צריך לדבק בתלמידי חמים, והוא מקשיב לשיחה הזו. פתח רבי יהודה ואמר, הם עכשיו מתחילים לדון איך להתייחס למה שהרומאים עשו פה בארץ. אם זה דבר טוב, דבר רע, אולי משהו באמצע, וכל אחד מביע את שיטתו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה הזאת. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מחצאות. אומר רבי יהודה, ברוך השם, הרומאים עשו מצוין, תקנו שווקים, יש סחר מכר, יש קשרים, אפשר להביא סחורות ממקום רחוק, אפשר לעשות החלפת תרבויות. ברוך השם, הוא אומר דברים טובים, מחצאות גם כן. פעם לא היו מתחצים כל יום בבית, היה בית מרחץ, הוא מתנקם שם. ככה שומרים על היגיינה. אומר רבי יהודה, בסך הכל הרומאים האלו תקנו דברים טובים. רבי יוסי שתק. רבי יוסי שותק. אנחנו נצטרך לעמוד על השתיקה הזו. מה השתיקה הזו אומרת? שאין לו מה להגיד? רבי יוסי הוא תנא, הגדולה התלמידים של רבי עקיבא. והשלישי שבחבורה, נענה רשבי ואמר. שכחתי לציין מקודם שרבי שמעון שאנחנו מדברים עליו, מדובר כמובן על רבי שמעון בר יוחאי. שרבי שמעון בר יוחאי, מצד אחד אנחנו מכירים את הצד, נגיד, את הזוהר שיוצא מפיו, אבל הצד השני רבי שמעון מופיע בהמון מקומות בגמרא, בתור תנא, שיש לו דעה ברורה מאוד מהצד ההלכתי. הוא לא רק איזה דמות רוחנית שמתעסקת רק בפילוסופיה, או בדעת אלוקים. הוא איש הלכה, איש מעשה. ויש לו גם את הצד השני שאנחנו נפגוש אותו עוד מעט. אז רשב"י אומר, כל מה שתקנו, סליחה, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים, לא שווה מזונות. מרחצאות, לעדן בהם עצמם. קשרים, לטעון בהם מכס. רבי שמעון בא ואומר, בוא נמשש, בוא באמת נבחן מה קורה שם. מה באמת הרומאים עשו שם? אז הוא אמר, שווקים, כאילו הוא פונה לרבי יהודה, אתה אומר שזה דבר טוב, יש סחר מכר, אנשים יוכלו להרוויח כסף. בשורה התחתונה, הם שמו שם אנשים לא כשרות, אנשים אלו הסחטו את הכסף מהאנשים. בסוף אותו בן אדם שבא כדי לעשות ביזנס בשוק, יוצא בלי כסף. מרחצאות, לעדן בהם עצמם. שוב, הוא פונה לרבי שמעון, אומר רבי שמעון לרבי יהודה, אתה אומר שהמחצאות זה שומר על היגיינה? בסוף אנשים יהיו רפואים. בן אדם שכל היום רק מתעסק בגוף שלו, שהוא עם הקרמים ועם הסבון ועם השמפו ועם הזה, בוודאי שבן אדם צריך לשמור על ההיגיינה, זה דבר שהוא הכרחי גם מבחינה הלכתית. אבל יש לזה גבול. בן אדם לא כל היום יכול להתעסק בזה. אז רבי שמעון בא אומר, זה נכון שהמחצאות האלו יכולות להיות דבר טוב, יכול להיות שהיגיינה זה בין דבר חשוב, אבל שורה התחתונה תהיה שאנשים יעדנו את עצמם ברמה כזו שהם כבר לא יכולו לעשות שום דבר. לצערנו הרב אנחנו גם רואים את זה עם הדורות, גם שעם ישראל לאט לאט הולך ומתעדן ואת היכולת לעבוד קשה, אנחנו קצת מאבדים. הדבר השלישי שהם הזכירו, קשרים ליטול מהם מכס. רבי שמעון אומר, הגשר הזה שיכול להביא כל כך הרבה ברכה, החלפת תרבויות, אנשים שיגיעו ממקומות רחוקים, סחורות, הרבה ברכה זה יכול להביא. בשורה התחתונה, למה הרומאים עשו את זה? רוצים כסף. מה בעצם, ופה אני שואל, מה בעצם המחלוקת בין רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון? מה, הם לא כולם רואים את אותה מציאות? כאילו, על מה הוויכוח? על מה הדיון? יש לי מישהו פה רעיון?
רבי
יהודה
הוא בורר רק את עצמו.
רבי יוסי שותק. רבי שמעון בר יוחאי.
רבי יוחאי רואה מה שתחתו. הוא פסימיסטי, אבל הוא רואה מה שתחתו. אבל רבי יוסי שותק, לפי דעתו, שניהם שוות.
שניהם צודקים. ורבי יהודה לא רואה את הסכנות, רבי יהודה לא רואה ש... בסדר, זה דברים טובים, אבל בשורה התחתונה זה מזיק.
אפשר לומר שלמרות המציאות
מה, זו שאלה של עין טובה או לא עין טובה? כאילו רשב"י הוא בלי עין טובה?
אין דבר במציאות שהוא רק טוב או רק רע חוץ מתורה עצמה.
כן.
רק טוב יכול להיות רק בתורה עצמה. אבל יש שני
צדדים,
לכל דבר, יש שני צדדים, אפשר לראות את העולם, יש שני
הצדדים. אתה אומר מצוין ונכון שהמציאות היא מורכבת, אז כל אחד יכול להיות משהו אחר. אבל מכיוון שאנחנו מדברים על תנאים, על רשב"י, מדברים על רבי יהודה, סביר להניח שאת הדבר הזה הם ידעו. הם ידעו, כל אחד ידע שיש מורכבות בחיים, שיש דבר טוב ושיש דבר רע. אז למה כל אחד בוחר לעצמו דווקא צד אחד?
כל אחד דיבר עם משהו יותר מזדהה איתו. אני רואה שמי
רבי יהודה אומר טוב, רבי יוסי שותק ורבי שמעון מגנה.
רבי יהודה שאומר שזה טוב, כנראה שהוא היה הרבה עם
רומאים
או משהו כזה, והוא באמת לוקח את הצד הזה, את הטוב מזה. כי בן אדם יודעים שיש סכנה, ובן אדם כל כך אחרי הדבר, הוא אפילו לפעמים יכול לא לראות. אבל גם אם רבי שמעון, שהוא רואה רק את הרע,
את הרע
שבדבר, הוא כאילו
עיוור
לטוב, למה הוא יותר נגד
הרומאים? יפה מאוד, אנחנו נלך משהו בכיוון הזה, רק נרחיב את זה קצת יותר בגדול, כן.
אמרת בפתיח שהם דנו באיך להתייחס, אז זה לא לגבי המציאות עצמה, אלא מה צריך לעשות. אז יכול להיות שרבי יהודה הוא ככה מנסה להרגיע את הרוחות ואמר, זה לא הזמן למרד כרגע, לא צריך.
יפה מאוד.
לא צריך, איך אומרים,
לעשות רעש.
להכניס את הכדורים לרובים, ורבי שמעון אומר, לא, עכשיו צריך לעשות מעשה ועכשיו זה הזמן להתחיל לפעול.
אנחנו נלך בכיוון של הדברים, אנחנו ניתן לזה קצת הקשרים אחרים, אבל אנחנו ניקח את הדברים מפה. ושוב אני אומר, זה על פי דברים שהרב כותב, זה סוגיה מאוד ארוכה, מאוד כבדה וגם מאוד עמוקה, שהרב כותב אותה בעין היה, זה מתפרס על יותר מעשרה עמודים לא פשוטים בעין היה חלק א', ושם הרב מסביר, מה הייתה נקודת המחלוקת בין רבי יהודה, שהוא רואה את הטוב אצל הרומאים, רבי יוסי ששותק, ורבי שמעון בר יוחאי שמגנה. אומר הרב בתור הקדמה, ברור לחלוטין שהמטרות החברתיות, המטרות הלאומיות, המגמות של עם ישראל הן שונות לחלוטין ממה שיש אצל הרומאים. בעם ישראל הטהרה, הקדושה, הם המוטיבים המרכזיים. זו המטרה שלנו, להקים לאום קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. והערת סוגריים, כמובן שאנחנו לא עושים את זה רק בשבילנו, אנחנו עושים את זה בשביל כל העולם. כדי שכל העולם יראה שיש עם כזה. שהוא קדוש, שאפשר לחיות חיים צבאיים מלאים, עם כלכלה מלאה, תרבות מלאה, הכל, ומתוך קדושה, הם יבינו שקדושה וחיים לא סותרים אחד את השני. ואז הם גם כן החליטו שזה בשבילם. אבל כל הזמן שהם מוצאים את עצמם בתוך הדיכוטומיה, בתוך השניות הזו, של אתה צריך לבחור או קדושה או חיים, הם אומרים, חכת אדם הראשון, אנחנו שייכים לחיים, לא לקדושה. אז מטרתו של עם ישראל זה להציב גוי קדוש, גוי טהור. ממילא, הנגזרת מכל זה, כמובן כל המעשים שגוי כזה, עם כזה יעשה, הם שונים לחלוטין תרבותית ממה שיעשה עם אחר, כמו עם של הרומאים, שאצלם המוטיבציות הן אחרות לגמרי. השאלה אם יש איזושהי נקודת מפגש. השאלה אם התרבויות האלו, שפשוט הן נמצאות ב-180 מעלות אחת לשנייה, אחת ששואפת לקדושה וטהרה, ואחת ששואפת להפך. האם אנחנו נוכל למצוא איזה נקודות שתרבות אחת תוכל לקחת מהתרבות השנייה ובאיזה תנאים. בא רבי יהודה ואומר, זה נכון שתרבותית אין לעם ישראל ולגויים ולא כלום. שום דבר אין נגיע ביניהם. אבל מבחינה מעשית יש לפעמים דברים שגם הרע רואה בו ערך מסוים וגם הטוב רואה בו ערך מסוים. לא אותו ערך. הרע ינצל את הדבר לרע, והטוב ייקח את אותו דבר לטוב. יכולים לקחת דוגמה כמו, אני יודע, אינטרנט. יש מי שיקח את האינטרנט כדי להרבות פריצות, ויש מי שיקח את האינטרנט כדי להרבות תורה. יש מי שכל היום עסוק רק בלהרבות קדושה וטהרה, והוא ייקח את הכלי הזה שנקרא אינטרנט, והוא יעשה. הוא יעשה איתו טוב. ויש מי שיקח את יראה כל הזמן את הרע שבחיים, והוא יעשה איתו, הוא יעשה עם הכלי הזה, הוא הרבה יותר רע. מישהו פה מהיר באינטרנט שבאמת זה תלוי שגם רבי שמעון רואה גם בדברים האלה דברים טובים, רק לא כשהם תחת שלטון רומאי, תחת שלטון יהודי, כשיש ממלכה יהודית זהו אכן אידיאל. ההערה של עצמה היא נכונה, כלומר שהוא אומר שגם רבי שמעון כרגע אומר שהרומאים משתמשים בזה זה רע, אם היהודים ישתמשו בזה זה יהיה טוב. שוב, ההערה של עצמה היא נכונה, אנחנו תכף נראה שמבחינת השיטות אנחנו מקם את הדברים האלו אצל רבי יהודה, לא אצל רבי שמעון. רבי יהודה בא ואומר, בוא נמצא את המחנה המשותף, את אותו דבר שהוא נמצא באמצע בין התרבויות, שרומאים רואים בו כלי שיכולים לעשות את הרע, ואנחנו נראה בו את הטוב. מה למשל? מה קשרים? קשרים? זה מצוין? זה מחליף תרבויות? זה מרבה את הכלכלה? על הכיפך, אותו דבר, מחצאות, אותו דבר שווקים. ועכשיו הסוגיה מתחילה להסתבך. רבי יוסי בא ואומר, שנייה אחת, זה לא פשוט. אם הבאנו מקודם את הדוגמה של האינטרנט, אומר רבי יוסי, מי שזוכר את ההתחלה של האינטרנט, זה היה בסך הכל איזה כלי מאוד תמים, כלי שנורא התלהבו ממנו, פתאום יש אינפורמציה עוברת בקלות, יכול להגיע להמון, להיות שותף בהמון מקומות בשיא המהירות. בסך הכל זה היה דבר, כלי שעל פניו בתחילתו היה כלי שראו בו ברכה. בהמשך הדרך אנחנו יודעים שהדרכים מתחילות להתפצל. יש מי ששוב מרבה בזה תורה, ולצערנו הרם אנחנו יודעים שיומה, הסוגיות החינוכיות הכל כך כבדות מול בני נוער שמסתבכים עם האינטרנט ואנשים, כי פתאום את הפריצות, אם אדם הייתה מחוץ לבית, הייתה במקום שלא ראו אותו, ובן אדם שהיה רוצה להיחשף לפריצות, היה צריך, היה מתבייש בזה, וגם פתאום כל הזבל נכנס לבית. אומר רבי יוסי, שנייה אחת, בוא נעשה את החשבון עד הסוף. בסדר, היום הדבר הוא טוב, הגשר הוא טוב, השוק הוא טוב, הבית מרחץ הוא טוב, אבל מה יקרה מחר? אחרי שאני אכניס אותו אליי הביתה, אחרי שאני אקח את האינטרנט, אם זו הדוגמה שהשתמשנו בה, אחרי שאני אכניס את האינטרנט הביתה, כי הוא תמין, כי הוא מספק לי מידע, מה ילד יום? מה יהיה מחר? מה אני אעשה אחרי שכבר הוא יהיה אצלי בבית, וכבר כל המשפחה תתרגל להשתמש בו? גם אז הוא יהיה טוב? אולי יום אחד אני פתאום אגלה שמכיוון שהיצרן של הדבר הזה, מחשבות ליבו רק רע כל היום, זה בן אדם שבאופי הוא חושב רע, אז אולי יום אחד הרע שלו באמת גם יצוץ אצלי בבית. אמנם לקחתי ממנו רק כלי, לקחתי ממנו משהו לא תוכן, לקחתי ממנו כלי. אבל אולי יום אחד הכלי הזה ממשיך אחד איתו, תוכן. אני יכול להביא לדבר הזה אינסוף דוגמאות תרבותיות, שאנחנו מתחילים ממשהו שהוא קטן, ועובר להיות משהו הרבה יותר רחב. יש גם, אני לא רוצה לפרט יותר מדי, אבל אולי עוד דוגמה אחת קטנה, גם מבחינה תרבותית, אופנתית, לפעמים יש אופנות, שנכנסות לתוך הציבור אפילו הדתי ציוני, ותמיד השאלה נשאלת, האם זה בסדר מבחינה הלכתית או לא בסדר מבחינה הלכתית? שאלה כזו נשאלה, התחילה לפני כמה שנים תופעה של מכנסה מתחת לחצית, ואני לא בא לפסוק פה הלכה למעשה, אני רק בא להגיד דברים ששווה לשקול אותם. שאלו הרבה פעמים, בנות התחילו ללכת עם מכנסה מתחת לחצית, שאלו, זה בסדר מבחינה הלכתית או לא בסדר מבחינה הלכתית? זה מבחינה הלכתית, אפשר להגיד שזה בסדר, מה הבעיה? אפשר, צנועה, הולכת עם חצאית, אין בזה שום בעיה. השאלה שנשאלה היא הייתה מאוד ממוקדת. מה ההלכה אומרת על זה עכשיו? אבל זו לא השאלה שצריכה להישאל. השאלה שצריכה להישאל היא, מה יהיו התוצאות עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים? לאן זה יוביל אותנו, המציאות הזו, של התרבות הזו, של מכנסיים מתחת לחצאית? באמת ראיתי תשובה של הרב אריאל, שהוא כתב פה לפני כמה שנים, הוא אומר בשום פנים ואופן לא לעשות את הדבר הזה. הוא אומר, ברור לחלוטין, שהדבר הזה יהיה מדרון חלקלק. בהתחלה עם חצאית ארוכה, אחרי זה עם חצאית קצרה. זה בא... זה הדוגמאות האלו באות רק להדגיש בפנינו את החשש של רבי יוסי. רבי יוסי בא ואומר לרבי יהודה, אני מסכים איתך, עכשיו הדברים הם טובים. אבל איך אנחנו נדע, האם מוצר כזה שרומאים, שהתרבות שלהם היא זרה לחלוטין לעם ישראל, איך נדע אם המוצר הזה לא יום אחד יגרור לנו דברים נוראים. יום אחד נעמוד מול שוקת שבורה מבחינה רוחנית. אחרי רבי יוסי שותק. רבי יוסי לא יודע להחליט לאן הדברים נוטים. לעומת שניהם, שהם, בוא נגיד ככה, אנשים יותר של תנאים כמובן, גדולי עולם, אבל הם חיים בעולם הזה, יש את רבי שמעון, שכמו שאנחנו יודעים, הוא כתב את הזוהר. זה נכון מה שאמרתי בהתחלה, שהוא דמות הלכתית, דמות שמתעסקת בהרבה מאוד סוגיות הלכתיות, אבל רבי שמעון יש צד אחר לגמרי. רבי שמעון אין לו פשרות. רבי שמעון רואה את הקדושה ואת הטהרה מול העיניים שלו, והוא לא מוכן לוותר להם כמלוא הנימה. מבחינתו, החיים מתקלקים לשניים. או טהרה וקדושה, או שזה לא טהור וקדוש. ושזה נוגע לרומאים, ויודע שהתרבות הרומאית היא אנטיתזה, היא בדיוק ההפך מכל מה שעם ישראל מייצג, זאת אומרת, זה לא ילך. בשום פנים ואופן זה לא ילך. זה לא יסתדר לעולם המפגש הזה. הוא אומר, המפגש הזה לא יסתדר, לא רק בעתיד הוא לא יסתדר, גם עכשיו אני אראה לך איך זה לא בסדר. ואז רבי שמעון בא, ולוקח את הדברים של רבי יהודה הרבה הם דברים טובים, וחושף מתחתם את הרע. חשוב להיר פה בהערת סוגריים, זה לא שרבי יהודה לא יודע מה קורה, אבל רבי יהודה הוא שליח ההשגחה האלוקית. כך הרב שם כותב. אם אנחנו כל היום, אני תכף אחזור לשיטת רבי שמעון, לא רק להעמיד שוב את שיטתו של רבי יהודה. אם רבי יהודה יהיה כל כך נחרץ כמו רבי שמעון, והוא יגיד בשום פנים ואופן, אין שום מקום לתרבות הרומאית, אין להם ולנו שום דבר, זה גם הסוף של עם ישראל. יש זמנים שעם ישראל לא יכול להתכסך. בעזרת השם, עם ישראל יהיה אור לגויים, והוא ישפיע ברכה על כל העולם, ואז הכל יהיה פשוט, הסדר יהיה, ההיררכי יהיה פשוט, עם ישראל יהיה במרכז, העמים יתלהבו מכל המסר של עם ישראל וילכו אחרון. אבל עד אז, יש תקופות שהקדוש ברוך הוא מעמיד לנו אנשים כאלו מנהיגים, ולכן גם הוא הופך להיות ראש המדברים. מנהיגים כאלו שיודעים לפשר. מנהיגים כאלו שיודעים לחיות עם עמים אחרים. שיודעים לנהל את עם ישראל בחוכמה שמתאימה למציאות. זה לא שרבי יהודה בא ואומר עכשיו בואו לא נלמד תורה כי הגויים זה לא מצא חן בעיניהם, או לא נעשה ברית מילה או שבת, זה בכלל לא התחום. הוא בא ואומר באותם דברים קטנים, שאנחנו יכולים בכל זאת לקחת מהם, קטנים, בואו נשתתף איתם. לכן גם רבי יהודה הוא ראש המדברים, הוא המנהיג, והוא יודע שהוא מולך את עם ישראל. רבי שמעון לעומתו בא ואומר, יהרג ובל יעבור, זה או הם או אנחנו. לכן הוא מראה גם איפה הדברים הלא טובים שנמצאים כבר בהווה. הוא אומר, גשרים, מה הם עשו עם הגשרים? הוא מתחיל לפני כן מהשווקים. שווקים, מה הם עשו עם השווקים? הושיבו שם נשים לא קשרות. אתה רואה? אתה אומר שיש שם הטוב? אין, אתה כבר רע, מתחיל לבצבץ שם מהתוך כדי. הוא אומר, מרחצאות. אתה אומר, אנשים יהיו בריאים, אנשים יהיו חזקים. כלום, הם יפכו להיות אנשים רפואים, חסרי כוח. כל היום רק מתעדנים, כל היום עסוקים בעצמם. האדם לא יכול להיות חזק לו כל הזמן, עסוק רק להתייפות ולהתעדן. ואותו דבר עם הגשרים. אומר רבי שמעון, הגשרים, אתה חושב שהביאו איזה רווחה כלכלית, אנשים יוכלו מעברי תרבויות, כלום, הרומאים האלו שכל יצר מחשבות ליבם רק רק כל היום, יבואו וידעו איך למשוך את הכסף אליהם. בעצם יש פה איזו מחלוקת מאוד גדולה, רבי יהודה מצד אחד רואה את הטוב, כי זה סדר ההנהגה. כרגע, שעם ישראל אמור להתנהג מול הגויים, רבי יוסי חושש, הוא לא יודע לאן זה יימשך, האם באמת זה יישאר בתחום הטוב, האם מה שאנחנו נקבל מהגויים, אם זה אינטרנט, מכונית, בגדים, האם זה באמת יישאר בתחום הזה, בתור דברים שאפשר להשתמש בהם לטובה, או לחילופין, זה יהפוך בסוף למשהו רע, ולכן הוא שותק. רבי שמעון לעומתם, אין אצלו פשרות. אצלו או טהרה, או טומאה, ואין באמצע. אמרה ממשיכה ומספרת. יש למישהו שאלות עד פה? שזה בסדר? כן.
נראה מהדברים שרבי שמעון הוא לוקח למצב של, נגיד, סליחה לביטוי, התנגדות מסוימת, שבו כל אומה של מה, יש מצב נתון, יש פה עם שבא שולט על האזור, ואנחנו פה חלשים ופשוט ירד ובל יעבור. רבי שמעון מנסה להתמודד עם המציאות עצמה, עם המציאות של ההווה.
אבל אנחנו צריכים לדעת שגם תלמידי חכמים יש ביניהם סדרי נשמות. יש תפקיד לכל רב. אל תיקח תלמיד חכם שאתה מוצא אותו בבית המדרש, יושב על ש"ס ופוסקים, ותשאל אותו איך להקים אתר אינטרנט, בסדר? למה לא? תלמיד חכם, הוא יודע הכל, לא? לא, הוא לא יודע הכל, יש לו תחום מסוים. יש רב אחד שהוא תלמיד חכם והוא מנהיג ציבור. עכשיו אותו אתה יכול לשאול איך לארגן הפגנה. למה? כי הוא מבין באינטריגות, הוא מבין מה מתחים בפוליטיקה, הוא מבין איך צריך להתנהג עם אנשים. יש נשמות שונות, גם בין תלמידי החכמים יש נשמות שונות. יש תלמיד חכם שתפקידו זה הנהגת הציבור, זה רבי יהודה. יש רבי יוסי שהוא באמצע. יש לו תפקיד אחר, גם לכן תכף אנחנו נראה, שולחים אותו לציפורי. הרומאים מגלים אותו לציפורי, וגם זה משהו שהקדוש ברוך הוא מסבב. יש את רבי שמעון בר יוחאי, שזה בכלל לא התפקיד שלו. איפה רבי שמעון נמצא בשנים הקרובות? אתה זוכר? נמצא במערה. זה המקום שלו. המקום שלו זה להתבודד, אנחנו לפי מידת מסת הזמן, אנחנו נרחיב בזה, אבל רבי שמעון יש לו תפקיד אחר לגמרי מרבי יהודה. אמנם כולם תלמידים של רבי עקיבא, אבל כל אחד ממלא את המקום שלו. ורבי שמעון הוא יהיה איש פנימי, איש הסוד, הוא ייכנס למערה רחוק מהאנשים, ושם 12 שנה הוא יושב, הוא יהיה עוד יותר קדושה, הוא ישיג, עוד יותר, הוא יעמיק, הוא יעמיק, בסדר? כן, רבי שמעון מביא הצד אחר של החיים. ואני אגיד עוד משהו. אם רבי שמעון לא יגיד את מה שהוא אומר, גם רבי יהודה לא יכול להגיד את מה שהוא אומר. אם לא תהיה את המחאה הברורה, החד משמעית, שעם ישראל וגויים זה לא אותו דבר, כאילו שזה שתי מערכות נפרדות של השקפת עולם שבסוף הם ייפגשו. כשאנחנו הפכו יותר לגויים, אז כולנו נהיה ביחד. אבל עד אז, זה שתי מערכות שלא נפגשות, מישהו צריך להביא את המחאה הזו, להגיד, אנחנו מחפשים קדושה בחיים. אחד יגיע רבי יהודה ויגיד, אני יודע את זה, ואני אקח את זה עכשיו, איך אני מתנהל מול הרומאים למעשה. בסדר? עד שלא, כן.
לא כל כך מבין את רבי יוסי, כי לכאורה הוא מתואר כדמות מאוד חלשה במקרה הזה. כבן אדם שאין לו עמדה, הוא שותה.
אז אני אולי לא העברתי את עצמי מספיק. רבי יוסי הוא בכלל לא חלש. רבי יוסי הוא איש עם עמדה מאוד מוצקה, אבל הוא איש ריאלי. הוא אומר, הדבר הזה עכשיו הוא טוב. אחריות של מנהיג. בסדר? מנהיג. שואלים אותו שאלה, לעשות מהלך. האם לצאת, לא יודע, להפגנה. האם להתחיל איזו פעולה מסוימת מבחינה פוליטית. היה עכשיו, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אומר, היה כל מיני שיקולים שקשורים למלחמה. בסדר? אז אתה יוצא למלחמה, אתה לא רק שוקל את השאלה, האם זה טוב כרגע לצאת או לא לצאת, אלא אתה שוקל שאלה מהותית. לאן זה יגרור את עם ישראל? כמה זמן המלחמה תיקח? כמה אנשים יכולים לסבול? כמה אנשים יכולים לספוג, נכון? אתה לא רק שואל את עצמך את השאלה מיידית. עכשיו זה טוב או לא טוב? צריך לעשות חשבונות קדימה. יש לי מספיק נשק, מספיק חיילים. צריך חשבונות ארוכי טווח. אז רבי יוסי נמצא שם. רבי יוסי אומר, עכשיו זה טוב. אבל יש חששות אמיתיים מפני העתיד. לאן זה יוביל אותי? זה בכלל, אני אומר, זה לא עמדה של חולשה של הססן. לא יודע, הוא כבר יכול לספר לך על מאות ואלפי מקרים שלקחנו משהו מהרומאים, וזה הוביל אותנו לסכנות, או מגויים אחרים. הוביל אותנו לירידות רוחניות. זאת אומרת, הפעם אני בכלל לא בטוח שזה נכון לקחת מהם. מצד אחד, כרגע זה טוב, מצד שני, לא יודע לאן זה יוביל. זה בסדר או... כן.
יש
פה עניין
של ביטחון בהשם. מה זאת אומרת שאני לא יודע לקראת מה זה יוביל אותי? זאת אומרת, אם אתה בטוח בהשם שזה יוביל אותך, שיש לך ביטחון בהשם, אז בכלל זה לא נתן לשאול את השאלות, אבל מה זה יוביל אותי בהשם? אם אני
לשם,
אז בואו כאילו יסייר, כאילו לא...
תגידי, אם בן אדם, אפשרת את... די, בן אדם החליט שהוא הולך פה באמצע הכביש, זה נראה לך? תגיד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הם יכולים להיות יצרו, לא? מה? התחיל את האלה לכבישים. תגיד, כמה אנשים קיבלו אותם כאלה שיעשו דבר כזה? לא יעשו, אני מקווה מאוד שאין הרבה כאלה שיעשו את זה. למה? כי חלק ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה את השכל, לשפוט. הקדוש ברוך הוא לא שם אותנו בעולם ואומר, אני מבטיח לכם, מה שלא תעשו יהיה בסדר. זה לא כתוב בשום מקום. כתוב, אם נקיים תורה ומצוות, נלך בדרך השם. יהיה טוב, אבל איך נלך בדרך השם? ניקח את השכל שלנו. יבואו לשאול אותנו שאלה, כן להצטרף לרומאים, לא להצטרף לרומאים, נשקול בדעת ובשכל, ועל פי זה נעשה את הדברים. זה חלק מההשגחה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם, זה גם את השכל, גם את שיקול הדעת. עכשיו, האדם שמחליט שהוא מתאבד, שאומר אותי לא מעניין הדעת שלי, אז שלא יהיה שם אחרי זה את הקדוש ברוך הוא. שלא יגיד אחרי זה לקדוש ברוך הוא, למה לא עזרת לי. לא עשית מה שאני אמרתי לך, מה אתה רוצה? והסיפור הידוע, הלאו שעמד בראש הגג והתפלל לקדוש ברוך הוא ואמר לו, הסיפור הידוע לאותו אחד שעומד בראש הגג שם ואסתר כל הבית עולה בלהבות, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, יאללה, מגיע שם הליקופטר, שולח לו איזה סולם, אומר לו, לא שום דבר, אני הקדוש ברוך הוא יעזור לי, מסוק תעשה עליו, מגיע שם חבי אש, מעלים לו סולם, אומר לו, תרד, שריפה בבית, אומר שום דבר, אני והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. המחבי אש הולכים, מגיע שם איזה מישהו משמחה, אומר לו, תקפוץ כבר, כל הבית שריפה. אומר, אני שום דבר, אני והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יציל אותי. אחרי זה נשרף. עולה למעלה, וכמובן כל באלגוריה זה רק סיפור, זה לא זה. בא בטרוניה, הקדוש ברוך הוא, כל כך האמנתי בך, אתה לא עוזר לי? אומר לו, מה אתה רוצה? מסוק שלחתי לך, מחבי אש שלחתי לך, שמחה שלחתי לך. מה אתה עוד רוצה שאני אעשה? אז אומר, יש דברים, הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו דרך הדברים הטבעיים. הוא נותן לנו דעת, הוא נותן לנו רבנים שידריכו אותנו, כל אחד במקצוע שלו מדריכו אותנו. וזה רבי יוסי, הוא במקרה הזה, הוא מנהיג הציבור, הוא תלמידו של רבי עקיבא, הוא צריך להורות דרך, והוא אומר, רבותיי, תיזהרו. יש פה סכנה גדולה. אם אנחנו נצטרף אליהם, אנחנו בבעיה קשה. נכון?
לא על התרבות שלהם.
לא על התרבות שלהם. התרבות היא פועל יוצא של הרומאים. לא, שנייה, אולי נדאג, סליחה, אולי נסיים את השאלה. מה? כי רבי שמעון, סליחה, אני מציע שהפסקתי אותך, אבל הוויכוח הוא כן, התרבות ברור שהיא רעה, בסדר? זה פשוט לכולם. רבי יוסי, רבי יהודה, רבי שמעון, כולם מסכימים שהתרבות הרומאית היא רעה והיא הפוכה לעם ישראל. השאלה, האם לקחת כן את הדברים הטובים שנמצאים שם או לא? בסדר? זה שהם לוקחים מכס, זה דבר נורא והיום. הם בונים גשר כדי שאנשים ירוויחו כסף, נכון? כי בכל זה נראה דבר טוב. אומר רבי שמעון, לא נכון. הם עשו את הגשר רק כדי לרושש את האנשים. הם לא, בכלל לא מעניין אותם טובת האנשים. רבי שמעון אומר, לא רק שלא מעניין אותם טובת האנשים, הם תורכים עוד לקחת מהם את הכסף. אומר כביכול לרבי יהודה, מה אתה רוצה לקחת מהם? הכל שם רע. לא רק יהיה רע, כמו שרבי יוסי חושש, גם עכשיו הכל רע. גם עכשיו הם עושים נזק לאנשים. אני אומר, שוב, הם ברמה הרוחנית, הם מסכימים, כולם מסכימים שהרומאים אין להם ולנו שום דבר. השאלה, איך להתנהג איתם עכשיו? נמשיך עוד טיפה הלאה. הסיפור הוא עוד ארוך, אפשר לשבת עליו עוד הרבה שעות, אבל אני אשתדל קצת לקצר. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. יהודה בן גרים זה הדמות הרביעית, כי בכלל הדמות הניסיונית שלא משתתפת פה בדיון, היא יושב שם בתוך החבורה, הוא שומע מה שנאמר, והוא הולך ומספר, לא כתוב פה שהוא סיפר את זה לרומאים, כתוב, הלך וסיפר דבריהם, לא כתוב למי הוא סיפר, יכול להיות שהוא סיפר את זה לאשתו בבית, יכול להיות שהוא סיפר את זה לאיזה חבר, אבל בעצם שמספרים דבר, צריך שיחריט. כשאתה שומע דברים כל כך בעייתיים, שייך הרגישות קצת. שייך הרגישות לא לסבך אנשים אחרים. זה נורא מפתה. שמעת עכשיו דיון בין גדולי התלמידי החכמים, זה אומר בקור וזה אומר בקור, וזה מה יותר טבעי מאשר ללכת לספר, אבל שמעת משהו שעלול לסכן מישהו? אל תדבר. ולכן גם אחרי זה יש לו, הוא מסתבך עם רבי שמעון בר יוחאי בסוף הסיפור. הוא הלך וסיפר דבריהם למישהו מחברה ונשמעו למלכות. הרומאים לא מוכנים לוותר, אמרו, יהודה שאילה יתעלם, יהודה שסיפר בשבחנו, להפוך אותו למנהיג החכמים בארץ ישראל. יוסי ששתק יגלה לציפורי, נשים אותו באיזה מקום, הוא לא שיבח אותנו, לא גינה אותנו, אז נגלה אותו לאיזה מקום שישב בשקט. שמעון שגינה יארג. הרומאים מבינים את מה שרבי שמעון בעצם מבין. רבי שמעון מבין שאין מקום מגע בין הרומאים לבין היהודים. הרומאים מבינים את הסיפור, אבל מהצד השני, הם מבינים שאם רבי שמעון לא יהיה פשרות. רבי שמעון הוא כולו קדושה וטהרה, והם לא שייכים לדבר הזה, ולכן ההתנגשות היא הכרחית. והמוצא היחידי שהם מוצאים לרבי שמעון זה להרוג אותו. רבי שמעון כמובן לא מחכה שהרגו אותו, אזל הוא עוברי תשו בית מדרשו. הולך רבי שמעון והולך להתחבא בבית המדרש. ושם אשתו מספקת להם את המים כל יומה, אבא מייטלו דוויתו ריפטו וקוזה דמיה וקרקן. כל יום מגיע דוויתו, זה ביטוי יפה, איך הוא קורא לאשתו? ביתו. אשתו היא ביתו, נכון? אולי לא קראתי אשתי לביתי. סוגיה אחרת לגמרי שצריך לפתח אותה הרבה, שבן אדם צריך לדעת שאשתו זה המקום שלו. לכן גם ההפך מבית זה פריצות. כשבן אדם לא תחום במקום שלו, אז הוא פונה החוצה. ויש בית ויש הפך, זה פריצות, אבל זה כבר סוגיה אחרת לגבי. רבי שמעון נכנס לבית המדרש. רבי שמעון מבין שיש לו רעיונות גדולים ועצומים. רעיונות כאלו שלא כל אחד יכול לשמוע אותם. הוא נכנס לתוך בית המדרש, לאליטה הרוחנית של עם ישראל. הוא נכנס ללמד אותם את סודות התורה. ושם הוא יושב והוא מלמד אותם. הם לא ברמה של רבי שמעון כמובן, אבל הם סופגים משהו ממה של רבי שמעון, והם אחרי זה, זה כמו פירמידה כזו, בשפיץ עומד רבי שמעון למעלה, יחד עם בנו רבי אלעזר, והם מלמדים תורה את החכמים, והחכמים שהם פחות סופגים, והם מעבירים עוד פחות לעם ישראל. אבל זה איזה צמצום כזה, שעוזר לדברים הגדולים של רבי שמעון להיחשף. וגם פה לא נגמר המהלך הזה ששייך לרבי שמעון. כי תקף גזרתה, כשהתחזקה גזרה, כנראה החיפושים אחרי רבי שמעון ורבי אלעזר מעמיקים ומחפשים עוד יותר. אמר לי ליברי, נשים דעתם קלה להן, דילמה מצער לי ומגל ילן, אז לוטש ובמרתה. אידרח השניסה, איברה לאו חרובה ואין אדמיה. תראו, אנחנו נמשיך את הסיפור. הוא אומר, בעיה שמתחילים לחפש, החיפושים מתגברים, אומר רבי שמעון לבנו, נשים דעתם קלה, אולי יתפסו אותה, יצערו אותנו, יתגלה איפה אנחנו מצאים, יגלו אותנו. הרב פה מסביר מה זה נשים דעתם קלה, זה תמיד כל אלו שיש להם בעיה עם הכבוד ביהדות לנשים, אז רבים מצטט את זה. אז הרב מסביר מה זה נשים דעתם קלה. קלה זה באיזון. כל אדם מורכב מסתכל מצד אחד ומרגש מצד שני. השאלה, מה יותר מרכזי באישיות שלנו? השכל או הרגש? אישה יכולה להיות בן אדם מבריק מבחינה שכלית. עכשיו כל אחד מכיר גם נשים שהן יותר אינטליגנטיות, או מלמדות תורה, או מנכליות, או יש המון נשים שהן מאוד מאוד חכמות. ויש לו מתן דברים שהן פחות חכמים. לכן הביטוי הזה, נשים דעתן קלה, לא בא להגיד כמה אישה היא חכמה. בא להגיד את האיזון הנפשי. בתוך הנפש שלה, מה היא יותר דומיננטית? הרגש או השכל? גם אצל אותה אישה שהיא מאוד חכמה, מה יותר דומיננטי, הרגש או השכל? אנחנו עכשיו באים להגדיר בעצם את הנשים בתור כלל, גברים בתור כלל, כמובן שאישה פרטית יכול להיות שאצלה האיזון היא אחר, יכול להיות שגבר פרטי האיזון אצלו אחר. אומרת הגמרא, אצל נשים מרכז הכובד של האישיות הוא הרגש. אצל גברים לא מה זה, מרכז הכובד של האישיות הוא השכל. יש גמרא במסכת נידה, דף למד, אם אני לא טועה, למד א', שאומרת שאישה לא קלה להתפייס. לא קל לפייס אישה. מה שמביאה דוגמה, כי הגבר הוא נברא מהאדמה, לאדמה דורכים, היא לא מקפידה. אישה נולדה מהצלס, דבר קשה, היא מקפידה. אבל יותר מזה, אישה אצלה הרגש הוא מאוד מאוד חזק. מכיוון שהרגש הוא חזק, כשאישה נעלבת, היא נעלבה. יש עכשיו כל האישיות שלה נפגעה. ואז שהיא נפגעה, זה לא כל כך פסט, לא קל כל כך לשכנע את הרגש. רגש זה לא דבר שבכך אתה משנה אותו מייצב לשמחה, הוא לא נשלט כל כך. צריך לאט לאט, ברכות, לשנות אותו, לשכנע אותו, במיוחד מי מהאנשים הנשואים בוודאי מכיר את זה. ששפת הדיבור אל אישה, כמובן שהוא במילים, אבל אישה שמחה למשל לקבל פרח לשבת. מה כבר יש בפרח לשבת? 10 שקלים עלה, 20 שקל, ושום דבר, לא יודע, משהו בתשומת לב שווה את ליבו. האישה, הרגש אצלה הוא מאוד דומיננטי, הרבה יותר דומיננטי באיזון בתוך האישיות ביחס לשכל. אצל הגבר בדיוק הפוך, שני אנשים שרבים, בסוף השלימו ביניהם בשכל, אחרי 2 דקות הם החברים הכי טובים. אצלהם השכל עובד, השכל הוא קר, הוא חד, הוא חותך. הוא אומר, השלמנו, הכל בסדר, ממשיכים הלאה. אומר רבי שמעון לבנו רבי אלעזר, אומר, אנחנו הגענו למצב שאנחנו צריכים עוד להמשיך הלאה. כבר בית המדרש לא מתאים לנו. אם עד עכשיו יכולנו להגיד את הרעיונות המאוד מאוד עמוקים שלנו בבית המדרש, ואנשים הבינו אותם, לפחות חלקית, והעבירו את זה הלאה, עכשיו אנחנו צריכים להתנתק מהכל. עכשיו הגיע הזמן לעלות למקומות שאף אחד לא יכול להיות שם. אנחנו צריכים לשכלל את הדעת שלנו לרמות כאלו, שבאמת אף אחד לא היה שם. ולכן גם אנחנו צריכים להתנתק, אומר רבי שמעון, אנחנו צריכים גם להתנתק מאמא. כי המציאות הזו של הרגש, רק אצל רבי שמעון, לא אצלנו. אצלנו הרגש של האישה הוא דבר מעולה. הוא הדבר שיפתח אותם. אבל אצל רבי שמעון, שהוא אחד בדורו, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה, שבזכות שניהם העולם יכול להתקיים, בזכות רבי שמעון ורבי אלעזר, גם פה זה מופיע. אז רבי שמעון שצריך ללכת ולהתעלות עוד ועוד ועוד ועוד, לרמות שאין לו לא ראתה, הוא אומר עכשיו הגיע הזמן, אפילו בחברת החכמים אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להישאר בבית המדרש, אנחנו לא יכולים להישאר בקשר עם הרגש הנשי, אנחנו עכשיו צריכים להיות עם דעת, עם שכל, אבל שכל רוחני. ולכן הם אומר רבי שמעון לרבי אלעזר, בוא ניכנס למערה. בוא ניפרד מכולם וניכנס למערה. מה מחכה להם במערה? מה הם אוכלים במערה ומה הם שותים? מישהו זוכר?
חרובים.
מישהו זוכר איזה סיפור ביחס לחרוב?
עם החרובים?
כן. מראה במסכת תענית דף כ"ג עמוד א', סיפור מכוני מעגל. מישהו זוכר איזה סיפור? כן, אבל עם החרובים, זה נכון שזה שמה, אבל לגבי החרובים, רבי, חוני המעגל, כן? הוא ראה, חוני המעגל, לא הבין, כתוב, אנחנו אומרים בשיר המעלות של שבת, אומרים, היינו כחולמים. אומר חוני המעגל, אני לא מבין, איך אפשר 70 שנה לחלום? הרי בין חורבן בית ראשון להקמת בית שני, עוברים 70 שנה. יש שם כל מיני, אחרי 52 שנה כבר מתחילים לבנות, ואז עוצרים אותם, יש שם כל מיני חשבונות, אבל באופן כללי, 70 שנה לקח בין חורבן בית ראשון להקמת בית שני. אומר חוני המעגל, אני לא מבין, איך אפשר לחלום 70 שנה? ואז קורה איתו מעשה. הוא הולך בדרך, ורואה בן אדם נוטע עץ חרובים. אומר לו, תגיד לי, אתה חושב שאתה תזכה לאכול מהפירות של עץ חרובים הזה? אז אומר לו, לא. אומר, 70 שנה לוקחת שעץ הזה נותן פירות. אז חוני המעגל שואל אותו, תגיד, אז למה אתה נוטע את העץ הזה? אם אתה לא תאכל אותו, אז למה לך לנטוע אותו? אומר לו אותו יהודי, אומר, אני הגעתי לעולם הזה, מצאתי עץ חרובים? אומר לו, כן. אומר, מי נטע את זה? סבא שלי נטע בשבילי. אומר, כמו שסבא שלי נטע בשבילי, ככה אני נוטע בשביל הנכדים שלי. והגמרא שאחרי זה ממשיכה לתאר שבאמת חוני המעגל ישב שם, הוא אכל איזה סנדוויץ' והוא נרדם, סלע מכסה אותו, ואחרי 70 שנה הוא מתעורר. ואז הוא רואה, איש כותב את הפירות. אומר לו, לא. אומר לו, חוני המעגל שואל אותו איש שכותב את הפירות. אתה נטעת את העץ הזה? אומר לו, לא, זה סבא שלי. יש עוד המשך עצוב לסיפור שחוני המעגל חוזר בית המדרש, הוא לא מזהים אותו, אבל הנקודה מבחינתנו, עץ החרוב מייצג את זה שבן אדם מבין שהוא לא חי רק בשביל עצמו בעולם הזה. אם אתה רוצה לחיות בשביל עצמך, אז תתעץ שנותן פירות אחרי שנתיים, אחרי שלוש, אחרי ארבע שנים שתוכל ליהנות ממנו. אבל מה פתאום לתת עץ שאחרי 70 שנה ייתן פירות? החרוב בא לייצג את זה שאני מבין שהעולם לא קיים רק בשבילי. אני חלק מכלל. מכלל שחי היום, חלק מעם ישראל בכללותו היום, חלק מהעולם, חלק מהבריאה, ואני גם חלק מהדורות, לאורך גם לאורך וגם לאורך. גם לדורות שהיו לפניי וגם לדורות שהיו אחריי. כלומר, גם לרוחב שייך, לכל מי שנמצא היום קיים, וגם למי שהיה לפניי וגם למי שיהיה אחריי. התובנה הזו שייכת לעץ החרוב. לכן התובנה הזו, ההבנה הזו, שהעולם הוא כללי, העולם הוא אחדותי, יש בו משהו מאוד מאוד גדול ורחב, הרבה יותר מאשר כאן ועכשיו, זה ההבנה שמתאימה לרבי שמעון בר יוחאי שנכנס למערה. הוא עכשיו הולך להשיג השגות, באמת שאני אפילו לא יכול להתחיל לתאר אותם, כי אני לא מבין בזה ולא כלום. אנחנו רק מבינים שאנחנו לא מבינים. אבל מתאים שהוא יאכל שם במערה החרוב. זה האוכל הכי הכי מתאים מבחינתו. ומה הדבר השני? מה הוא שותה? הוא שותה פפסי? מיץ תפוזים? מה? מי מעיין? מים טהורים? מים שלא נגע בהם בן אדם? אני אגיד משהו אולי קצת מסובך, אני מקווה שהוא יובן. כשאנחנו נוגעים במשהו, בתור בני אדם, אנחנו ישר איפשהו קצת מסבכים אותו. אנחנו לא טהורים. אנחנו, בעזרת השם, לא מדבר על כלל האנושות, אני מדבר על אנשים כמוני, אנשים פשוטים. יש לך המון מחשבות בראש. כשאתה עושה משהו, אז אתה לא עושה את הדברים רק לשמם, רק לעשות טוב בעולם. אין לך שום מחשבה אחרת. תמיד מתלוות עוד איזה מחשבות קצת מסובכות. כשבן אדם מכין סנדוויץ' אפילו, אתה חושב איזה גבינה למרוח. חומוס, גבינה לבנה, גבינה צפתית, גבינה צרפתית, גבינה זו, גבינה מלוכה, טונה, לא יודע, אלף אחד. כאילו, למה אתה לא פשוט? למה אתה לא זורם? למה הדברים הם לא חלקים? ולמה אני מתכוון? אם בן אדם היה כל היום מתמלא מהצד רוחני של העולם, כל החיים שלו היה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא, רק טהרה, רק קדושה. ענייני האוכל היו פחות מעניינים אותו. אני מדבר, אני קצת, חשוב להדגיש, שאני לא מדבר ברמות הכי הכי גבוהות, כי יש את המדרגות של הקדושה שחשוב שם לאכול, לסוף ספר מסיעת ישרים. דבר ברמה הפשוטה. אם בן אדם מוצא את עצמו, עסוק במשהו שמאוד אוהב, כמה תשומת לב הוא משקיע לארוחת צהריים? בן אדם שעסוק באמצע משחק כדורסל שנורא מעניין אותו, כמה הוא יהיה מוכן לקום, הוא רואה את מכבי תל אביב עכשיו בטלוויזיה? ועכשיו 70-68. כמה אנשים יהיו מוכנים ללכת למקרר, להתחיל להתלבט איזה גבינה הם רוצים לברוח? איזה ממרח? איזה סלט הם עכשיו ישבו להכין לעצמם? הוא עכשיו במשהו אחר לגמרי. מה מעניין אותו עליכם? יש משהו מסובך כבר, כשבן אדם מתחיל להתלבט בכל דבר. זה אולי דוגמה קטנה. יש דוגמאות אחרות שמשייכים לאינטריגות האישיות, הבין אישיות, לתחמנות הבין אישית. למה אני עושה דבר? למה אני עוזר למישהו? למה אני מחפש להיות טוב לאנשים? האם זה תמיד רק טוב צרוף, או שיש באיזושהי מורכבות? אז כמובן, הרוב אצלנו הוא טוב, והנטיות שלנו הן טובות. אבל צריך לדעת שיש משהו לפעמים קצת מסובך. צריך לשים לב גם לב לדבר הזה. לכן רבי שמעון, שוב, הוא לא אחד, הוא לא חבר שלנו, הוא לא אחד מאיתנו, הוא נכנס למערה להשיג השגות עליונות, רבי שמעון צריך לאכול את עץ החרובים, שהוא מלמד אותנו על זה שהעולם יש לו צד כללי, שאנחנו רק חלק מתוך העולם הענק הזה. יש את המים הפשוטים, המים הזקים, המים התאורים. עוד דבר אחד עושה רבי שמעון, בזמן שהם לומדים תורה, איך הם לבושים? מישהו זוכר את הסיפור? נכון, הם חופרים בחול והם נכנסים בתוך האדמה. לא כתוב פה, כן כתוב, סליחה, זה אחרי זה מופיע בפעם השנייה. בפעם הראשונה כתוב שהם היו מורידים את הבגדים כדי ש... סליחה, הם מורדים את הבגלים, הם נכנסים לתוך האדמה, הם חופרים, הם חסים את עצמם בחול. אפילו את הקשר הזה עם העולם, של להיות עם בגדים, הם לא רוצים. הם עכשיו צריכים להיות טהורים לגמרי. אז צריך לדון למה בזמן התפילה כן, כי התפילה כבר שייכת לתחום אחר של האדם. התפילה היא עבודה שבלב, עבודה שברגש. ואז שאנחנו יורדים, ואז שרבי שמעון, ורבי אלעזר יורדים מרום הפסגה של הדעת, של המחשבות הגדולות, הארוכות והנפלאות, ואז שהם יורדים להתפלל, זה כבר תחום אחר, יש רגש. זה כבר משהו שהוא יותר כלל עולמי. אז שרבי שמעון ורבי אלעזר יושבים להשיג את ההשגות, הם מתרחקים עוד ועוד ועוד מהחברה האנושית. הם רוצים להיות תורים וקדושים, רק הם והקדוש ברוך הוא. ולכן יש להם את החרוב ויש להם את המים, הם לא לובשים בגדים, ושם הם יושבים ומשיגים השגות עליונות. מפאת קוצר הזמן, אני לא אעריך עוד בסוגיה, אנחנו בעצם נמצאים באמצע הסוגיה. אחרי זה הם יושבים שם 12 שנים, הם יוצאים מהמערה, וכשהם יוצאים החוצה, כל מקום שהם מסתכלים, הם שורפים. למה? כי הם כל כך קדושים ותוארים, שהם לא יכולים לסבול את הקטנות של האנשים. במה אנשים כבר מתעסקים? ואז יוצאת בת קול ואומרת להם, יש עוד משהו אחד שאתם צריכים להבין. משהו אחד עוד לא הבנתם. שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם הזה, שהוא יצר בו את כל הסיבוכים, את כל הדברים הכל כך לא פשוטים, הוא רצה שהטוב יופיע דרך העולם הזה. הוא לא רצה למחוק את הכל ולהתחיל מחדש. הקדוש ברוך הוא רצה שדרך העולם הזה, עם כל האינטריגות שלו, עם כל היצר הרע, עם כל התחבולות, כל התחמנויות, דרך זה יופיע הטוב. לא שהרע יישאר רע, אלא שאנחנו נלך לאט לאט בסבלנות, נהפוך את הרע לטוב. עוד קצת רע יהפוך לטוב. עוד קצת רע, עד שהכל בסוף יהיה טוב. לכן גם רבי שמעון ורבי אלעזר חוזרים לעוד 12 חודש למערה, כדי לעשות באמת את הסוויץ' הזה, את השינוי כיוון, לדעת שעכשיו העבודה שלהם היא לא לצאת עם הדברים הענקים שהם השיגו ולמחוק את העולם, אלא ההפך. ללכת בסבלנות, לשכלל אותו, לעלות מדרגה אחרי מדרגה. מעט אחרי 12 חודשים הם יוצאים שוב החוצה וזה מה שהם עושים. רק הבאתי את הדברים והיה מן הרואי אולי להרחיב אליהם באמת בהרחבה גדולה, שאנחנו עומדים לקראת ל"ג בעומר, זה יום גדול וקדוש, ולכן גם חלק מהסיבות שנוהגים להדליק מדורות, זה אותו האור שהופיע בל"ג בעומר. האור שהוציא רבי שמעון מהמערה. ובשביל לקבל אולי פרופורציות קטנות ביחס לדבר הזה, תחשבו מה יקרה למי שישב 12 שנה במערה. בלי אוכל, הוא לא צריך לקום להכין לעצמו אחד בוקר. בלי בגדים, הוא לא צריך לגייץ, לא צריך לתפור. אין לו חברים לשבת איתם. יום ולילה, 12 שנה, רק לומד תורה. זה רבי שמעון. זהו, שלג בעומר שמח.